20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב יהושע ון דייק, ראש ישיבת איתמר ורבה של רמת מגשימים.
לכל מאזינינו שלום וברכה, שיעורנו מוקדש לרפואת אבי מורי יהודה מיכאל בן ביילה, לרפואת תלמידינו בניה ישראל בן אביבה, ולרפואת הרב שמואל בן חנה והרב מרדכי בן רבקה, ולרפואת הילדה תליה רחל בת מלכה, ולרפואתה של ענת בת מזל, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, לכל עבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, אמן. פרשתנו, פרשת דברים, אנחנו פותחים את ספר דברים, כך פותחת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. ספר דברים הוא ספר שכולו חזרה של משה רבנו לבני ישראל, דברים שנאמרו במשך 37 ימים בלבד. לשמה היה צריך לחזור ולדבר. החזרה מדגישה דברים שלא תמיד שמים לב אליהם. למשל, כשמשה רבנו מפרט את סדר התחנות, את המסעות של בני ישראל, הסדר הכרונולוגי משתנה. משה רבנו מתאר למשל את חטא המרגלים, לפני שהוא מתאר את חטא העגל, וכנראה שיש סיבה חינוכית לשינוי הזה. אם משה רבנו לא עושה את סדר העניינים כפי שהם התרחשו במציאות, כנראה משה רבנו חשוב לו להדגיש. כנראה חטא המרגלים, חטא חמור ונורא, שחשוב למשה רבנו להדגיש אותו קודם לכן. ספר דברים והפרשה נקראת דברים. הדברים, אלה הדברים, הדברים זה מלשון דיבור. התורה מלמדת אותנו עד כמה חשוב הדיבור וכמה חשוב תיאור הפרטים. כן, תיאור הפרטים בדיבור משפיע לפעמים יותר, ולכן צריך לחזור ולדבר. שינוי הפרטים הרבה פעמים יכול לשנות את כל הסיפור. אנחנו יכולים לראות שני אנשים שמספרים סיפור שהתרחש, ושניהם לא שינו מאומה ולא שיקרו ואמרו אמת, אבל הסדר, הצורה, הדיבור, איך שם אתה מדבר, יכול הרבה פעמים לתת תמונה אחרת, והכל תלוי בדיבור. הדיבור גם מביע אהבה ומביע אמון, כי תלוי איך מדברים, תלוי באיזו צורה מדברים, תלוי באיזה אופן מדברים. כשיש שנאה, אין דיבור. כן, אנחנו מוצאים את זה אצל יוסף, כשאחי יוסף שנו אותו, כתוב, ולא יכלו לדברו לשלום. ולמה? כל זה מפני השנאה, והשנאו אותו. כיוון ששנו אותו, לא יכלו דברו לשלום. כשאתה מדבר, זה כבר דרגה של אהבה, זה כבר דרגה של קשר. רש"י אומר במקום, אלה הדברים, אומר רש"י, לפי שהם דברי תוכחות. הוא מנה כאן מקומות שהכעיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודם של ישראל. מה רש"י רוצה לומר? רש"י בעצם מסביר מדוע כתוב אלה הדברים. בדרך כלל אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. בדרך כלל צריך להיות כתוב וידבר משה אל כל ישראל. למה אלה הדברים? וכך רש"י אומר אלה הדברים, מדובר פה בדברי תוכחות ומוסר. כמו שבמגילת קהלת, כן, כל מקום שנאמר דברים זה דברי תוכחה, כמו בקהלת דברי קהלת, או ירמיהו דברי ירמיהו, אז גם פה אלה הדברים, מדובר בתוכחות. אבל עוד הוסיף רש"י, סתם הדברים וזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. וממשיך רש"י, אל כל ישראל, אילו הוכיח מקצתם, היו אלו שבשוק אומרים, אתם הייתם שומעים מבין אמרם, כן, עושים את זה דרך גנאי, לא מזכירים אותו אפילו בשמו, אתם הייתם שומעים מבין אברהם ולא השיבותם דבר מכך וכך, אילו אנחנו היינו שם, היינו משיבים אותו, לכך כנסם כולם, כן, משה רבינו מכנס את כל בני ישראל ואמר להם, הרי כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה יבוא וישיב. זה כך משה רבינו מפני כבודם של ישראל, בא להוכיח אותם, אבל בדרך רמז. כמו שאמרנו, חוסר דיבור זה חוסר יכולת אמירת שלום. הדיבור הקטן ביותר הוא שלום. אנחנו שבת חל תשעה באב להיות בשבת, אנחנו בימי בין המצרים, בתשעה באב עצמו אסור להגיד שלום. שלום זה ביטוי של אהבה, ביטוי של ראות, ביטוי של ידידות, וכשאי אפשר לומר שלום, בעצם אומרים זה זמן של אבל, זה זמן של עצב, זה זמן שאנחנו רוצים לעשות את ההפך מראות, אבל אנחנו רואים באמירת השלום עד כמה הדיבור הוא מקרב, עד כמה הדיבור הוא מרבה אהבה, עד כמה הדיבור הוא מרבה חביבות. האמת היא שבאבל כתוב שלא אומרים לו שלום בכלל, בכל ימי אבלותו, לא רק בשבעה. אתם יודעים הרי מה כותב בהלכות אבלות שהיום אנחנו מקילים בזה, בגלל שאמירת שלום היום לא מתכוונים באמת, שואלים את האדם שלום מה שלומך וממשיכים הלאה ולא מתכוונים, אבל אם היינו מתכוונים כמו שצריך, אז אמירת שלום הייתה דבר חשוב ביותר, דבר שמבטא אהבה וקרבה וראות, ואבל צריך להיות עסוק באבלותו, ולכן אסור אמירת שלום. אז גם אם היום אנחנו מקילים בהלכות אבל, אנחנו מקילים לא כי השלום הוא לא דבר יקר וחשוב, אלא כי לצערנו אנחנו אומרים שלום, אבל לא מתכוונים לתוכנו. בתשעה באב שהוא יום אחד, אז אפילו זה אנחנו כן מקפידים ולא אומרים אמירת שלום. אבל אמירת שלום במילה אחת זה מראה שאפילו דיבור קטן ביותר הוא משמעותי, הוא מרבה שלום, מרבה אהבה. ולכן אנחנו ממה שאסור לעשות בימי אבל, מה שאסור לעשות בתשעה באב, אנחנו לומדים מכך עד כמה דיבור של כל, אפילו של מילה אחת, עד כמה היא יכולה להשפיע ועד כמה היא יכולה לשנות ולפעול, כמה יכולה לשנות ולפעול עלינו. הערת פנים, דיבור של שלום, אפילו, לפעמים אפילו בלא דיבור, אתה יכול להרבות שלום. ודווקא בימי אבל על החורבן, כן, שאנחנו עכשיו מציינים הימים האלה, ימי בין המצרים והתשעת הימים ושבוע שחל בו, וככה בסמיכות לתשעה באב, ככל שאנחנו מתקרבים יותר יותר לתשעה באב, והשנה יחול לתשעה באב בשבת. אתם יודעים שיש מחלוקת, האם תשעה באב שחל בשבת, האם בעצם אין בכלל, בכלל אבל וטענית, והכל רק נדחה ליום ראשון, וכך משמע בדברי השולחן ערוך, או שבעצם אין אבלות בפרסיה, אבל בצנעה נוהג הדברים האלה, וכך דעת הרמ"א, בשמה ברמ"א, שיש דברים שבצינה אסורים לעשות אותם גם בשבת, ובעצם את הצום, כיוון שאסור לצום בשבת, וזה פרסיה ועוד, אז זה נדחה ליום ראשון. מכל מקום, ספר דברים, פרשת דברים, תמיד חלה, מה שקרוי שבת חזון, תמיד חלה בסמיכות לתשעה באב, ודווקא בימים האלה שאנחנו אבלים ואנחנו עצובים על חורבן הבית, ובעיקר אנחנו בעצם לאחר חורבן בית שני, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב, אנחנו עדיין עסוקים בקלקולים שהיו בימי בית שני, כי ידיעת הפכים אחת, אם תדע שאפשר לקלקל לאמן שאפשר לתקן, אנחנו נחרבנו בגלל שנאת חינם, בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, ולכן התיקון של בניין הבית השלישי יהיה תשובת המשקל. תשובת המשקל זה להרבות אהבה ולהרבות אחווה, ולכן אני אומר אולי לא סתם נפל כוונת מכוון שפרשת דברים והצורה שמשה רבינו מדבר אל ישראל היא תמיד נופלת בסמיכות הזו לתשעה באב, השנה זה נופל אפילו ממש ממש בתשעה באב. כנגד השנאה של אחי יוסף ליוסף שאמרו לו ולא יכלו דברו לשלום, כנגד זה יש לנו להוסיף שלום לכל אדם, וכך אנחנו מוסיפים אהבה ואחווה, ואם נהיה אוהבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו אהבה ויגלנו גאולה שלמה בקרוב. כמו שאמרתי, מהמילים אתה לומד כמה כל מילה היא חשובה וכמה כל דיבור הוא יכול להשפיע בין לטוב בין למוטב. אנחנו בתשעה באב נוהגים לקרוא את מגילת איכה. כידוע מגילת איכה, הגמרא אומרת מי שכתב את מגילת איכה כתב אותו ירמיהו הנביא. הגמרא אומרת שכל הנביאים שנתנבאו וכתבו את ספריהם תמיד גמרו בדברי נחמה. מגילת איכה, מאוד קשה להבין את הגמרא הזאת. איך אפשר להגיד שמגילת איכה נגמרת בדברי נחמה? אנחנו יודעים, הסוף של מגילת איכה היא מסתיימת ככה. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי אם מאוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כך מסתיימת מגילת איכה, כי אם העוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. נראה שאין פורענות גדולה יותר מן הפסוק הזה, כי אם העוס מעשתנו, לא רק שמאסת עלינו, אתה גם מאסת עלינו וגם קצבת עלינו עד מאוד. אז איך אפשר לומר שכל הנביאים שנתנבו סיימו את ספריהם, סיימו את דבריהם בדברי נחמה? איזה נחמה אפשר לומר בפסוק כי מאוס מעשתנו? תוספות במקום אומר שלכן אנחנו נוהגים להוסיף את הפסוק השיבנו השם אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. כלומר, ברגע שבא לקורא שהוא קורא את המגילה, הוא מסיים, כי אם הרי פסוק קודם לכן אמר, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לאחר מכן יש את הפסוק שזה הסיום של המגילה, כי מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, ואז כל הקהל ביחד חוזר שוב על הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אבל אתם יודעים, זה מאוד מאוד קשה להבנה. כי מה זאת אומרת? אתה אמרת שהנביאים סיימו בדברי נחמה, אז הנביא היה צריך לסיים בהשיבנו השם אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. מה עוזר שאנחנו חוזרים על הפסוק ואומרים אותו בקול רם? אז אנחנו לא רוצים לגמור בדברי תוכחה ובדברי כיבושין, אז אנחנו מנחמים את עצמנו ואומרים את הפסוק הקודם לכן. אבל ירמיהו שכתב את מגילת איכה, הוא לא סיים בפסוק השיבנו השם אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. הוא סיים בפסוק כי אם העוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד. אז איך זה מסתדר עם דברי חז"ל שכל הנביאים כולם סיימו בדברי נחמה? אני חושב שמצאתי תשובה לזה בדרשות אבן שועי באחד מגדולי חכמי ספרד, ומצאתי את זה אחר מכן גם כן האמת היא קודם מצאתי את זה בפירושו של התורה תמימה, אבל הוא לא מזכיר את דרשות אבן שועי, ולאחר מכן מצאתי את זה בדרשות אבן שועי, ואני חושב שהתורה תמימה גם כן כיוון לדבריו. כך אומר דרשות אבן שועי, אתה לא קורא את הפסוק בצורה נכונה, ולכן אתה חושב שהם דברי כיבושין והם לא דברי נחמה. אבל כך צריך לקרוא את הפסוק האחרון במגילת איכה. כי אם מאוס מעשתנו, סימן שאלה? לא מאוס מעשתנו, אלא רק קצבת עלינו עד מאוד. כן, מה הכוונה? אם מאסת בנו, אז למה אתה קוצף עליי? עזבת אותי. מה אתה רוצה ממני? למה אתה מציק לי? הרי אם אתה מואס אותי, אז אתה אומר לי, אני לא רוצה אותך. אז למה אתה קוצף עליי? כמו למשל, למה הדבר דומה לבחור שיצא לשידוכים, ואחר כך מחליט שהבחורה הזו לא מתאימה לו, והוא עוזב אותה. ואחרי שהוא עוזב אותה, הוא קוצף עליה. אנחנו נשאל, איזה מין דרך ארץ זו? מה, אתה ממילא עזבת אותה, אתה ממילא לא רוצה אותה, אז בשביל מה עכשיו לצייר אותה? למה נפרדת? אז מה אתה רוצה שתשתנה? הרי ממילא אתה לא רוצה אותה. אני אוסיף אולי יותר מזה, בהלכות גירושין יש לנו דין שנקרא מייס עליי. אישה שבאה לבית הדין ואומרת שהיא לא מסוגלת לחיות עם בעלה, למה? הוא מייס עליה, הוא מאוס, היא לא מסוגלת לחיות איתו, מכל מיני סיבות. אז במייס עליי בית הדין בעצם כופה את הבעל לתת גט. למה? כי אי אפשר להכריח אישה לגור עם נחש בכפיפה אחת. אי אפשר אדם שמשהו מאוס עליו, משהו שהוא לא סובל, שהוא בלתי נסבל, שהוא לא יכול לחיות עם הדבר הזה, אי אפשר להכריח אותם להמשיך לחיות ביחד. ולכן, אומר דרשות אבן שועי, הנוצרים אומרים, כן, להבדיל הנוצרים, הכופרים אומרים שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא מאס בנו, הוא בחר באומה אחרת, והקדוש ברוך הוא יותר לא יחזור אלינו. אבל אנחנו יודעים שאתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והבחירה בעם ישראל היא בחירה בלתי תלויה. אנחנו יודעים שהבחירה בעם ישראל היא בחירה שבין אם נרצה ובין אם לא נרצה, וישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ויש הבטחה שסופם של ישראל לעשות תשובה. ולכן הנביא ירמיהו, אחרי כל הקינה והמגילת איכה הכל כך קשה, עם תיאורים כל כך קשים של חטאי עם ישראל, וכל החטאים שעם ישראל חטא, וכל הכישלונות והמפלות שהיו לנו, אומר הנביא ירמיהו בסוף המגילה, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו, הוא יחזיר לנו את ימינו כקדם, כל היהודים יחזרו. ואתה יודע למה?
כי אם מאוס מאסתנו, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מאס בנו? לא, הוא לא מאס בנו. הוא רק קצף עלינו עד מאוד. בגלל שהוא קצף עלינו עד מאוד, אז ברור שישיבנו השם אליך ונשוב בחדש ימינו כקדם. כלומר, זה כמו זוג שרב. זוג שרב, לפעמים יש קצף, לפעמים יש כעס. אז מה? אחר כך מתפייסים, בבוקר קמים וממשיכים לחיות. לא כל מריבה של זוג היא מיד מאיימת על הגירושין. בכל זוגיות יש הרבה פעמים מריבות, יש הרבה פעמים ויכוחים. אבל כשיש אהבה בבסיס, אז יש ביטחון בקשר, וכשיש ביטחון בקשר, לא כל דבר הוא מאיים על גירושין. רק כשיש מעיסה, מעיסה זה דבר בלתי נסבל, זה דבר מאוס, כן? מה אומרת מאוס? בל תשקצו את נפשותיכם, אסור לכל דברים מאוסים, כן? אפילו באכלות אסורות, כשזה מאוס, זה כבר לא מאכל אסור, כי אין איסור לאכול, אלא בדרך שרגילים לאכול. אם אנשים לא אוכלים את זה, אז זה לא נקרא אוכל. הגמרא אומרת, אבל אף על פי כן, אסור לנו לאכול מצד איסור אחר של דברים מאוסים. בל תשקצו את נפשותיכם, לא לשקץ. אז אדם שיש לו משהו מאוס, הוא לא יכול לסבול את זה. זה בלתי נסבל. ולכן, כי מאוס מאסתנו, אתה חושב שבגלל החטאים שלנו, הקדוש ברוך הוא מאס אותנו? לא, זה סימן שאלה. הוא לא מאס אותנו. הוא רק קצף עלינו. בגלל שהוא רק קצף עלינו, אז יש תקווה, ועם ישראל עוד אמור לחזור, ועוד עם ישראל אמור להיגאל, ועם ישראל אמור לחזור לארץ, וכל יהודי הנביאים אמורים לחזור. ולכן, מה שהציבור חוזר ואומר בכל רם, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, זה לא איזשהו, איך אומרים, איזשהו פטנט כדי לגמור בנחמה טובה. זה הסבר לסיומת, כדי שתבין נכון את הסיומת של מגילת איכה, לכן אנחנו אומרים, תשמע, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מאס בנו, אלא רק קצף עלינו, וקצף ניתן לתיקון, וקצף ניתן למחילה, וקצף ניתן לעשיית שלום, וקצף ניתן לעשיית תשובה, לכן אנחנו בטוחים, הקדוש ברוך הוא לא מאס אותנו, הקדוש ברוך הוא רק קצף עלינו, לכן אנחנו בטוחים שאנחנו נחזור. כמובן זה תלוי בנו, ככל שנחזור בתשובה יותר מהר, הגאולה תתקרב, אני השם ביתה חישנה, היה אומר הגאון מבילנה, גם בזמן של ביתה יש זמן שהקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עמו, אבל גם בזמן הגאולה שהקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עמו, אתה יכול לשנות את הקצב. ככל שנעשה תשובה ומעשים טובים ונרבה אהבה ואחווה, אז הגאולה תהיה יותר מהירה, ואם לא נעשה את זה, אז הגאולה תהיה יותר איטית. כלומר, היה אומר הגאון, בתוך הגאולה אני השם ביתה אחישנה, בתוך הביתה יש גם את האחישנה, זה תלוי בנו. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא לא מאס אותנו, הוא רק קצף עלינו, לכן אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו. וזה הסיום שאנחנו מסיימים. אנו נשתנה, אנחנו נחזור בתשובה, ואתה תשוב ותואב אותנו. אבל את כל זה, כן, כל הדבר הזה, אנחנו לומדים ממה שפתחנו. מסוף המגילה אנחנו לומדים שאפילו דיבור של כעס עדיף משתיקה וחוסר דיבור. עדיף קצף, עדיף לקוס, זה לא היה פה מעיסה, זה היה פה קצף, אבל עדיף לקצוף ולדבר ולומר מאשר לא יכלו לדברו לשלום. וזה מה שמרומז בעצם משה רבינו. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, לדבר, גם כשאתה כועס, עדיף לדבר, הדיבור מוציא את המוגלה, הדיבור מוציא את הכעסים שיש, חוסר דיבור, החרמה, מה שנקרא לא סופר אותו, לא מדבר איתו, זה הדבר הכי חמור. זה דבר שכמעט אחר כך לא ניתן לתיקון. את כל זה אנחנו יודעים בזכות הדיבור, את כל זה אנחנו לומדים בזכות הדיבור, וגם אם זה דיבור קשה. גם אם זה דיבור קשה, עדיף דיבור קשה, אבל דיבור שמתקן מאשר חוסר דיבור. ויש לנו עוד הרבה הרבה מהדיבור של משה רבינו ללמוד. אני רק אומר, רש"י רק כבר רמז לנו, תראה, יש הרבה הרבה רמזים בגלל כבודם של ישראל, משה רבינו מוכיחם, אבל הוא מוכיחם בדרך רמז. בדרך רמז מראה אהבה. לפעמים אי אפשר בדרך רמז. לפעמים יצטרכו להגיד את זה אפילו בפירוש. דרך אגב, יש פה שתי חטאים מרכזיים שאחר כך משה רבינו יזכיר, גם חטא העגל וגם חטא המרגלים. ושם הוא לא יאמר בדרך רמז. אבל ברגע שאתה רואה שיש אהבה, שיש דיבור, אז אתה מסוגל לקבל אחר כך אפילו דברים קשים, אפילו דברים של קצף, כי זה תלוי במוכיח. כשהמוכיח אוהב ומראה אהבה ומראה אמון באדם שמוכיחים אותו, אז ממילא האדם המוכח מוכן לקבל. כשהוא רואה מישהו ששונא אותו, אז מיד הוא סוגר מדפים, הוא אוטם את האוזניים, הוא לא מוכן לשמוע. אבל כשהוא רואה אהבה, כמו משה רבינו, רועם של ישראל, שהיה מלא אהבה, והתייחס לעם ישראל בדרך כבוד, מפני כבודם של ישראל, אז את משה רבינו מוכנים לשמוע, וגם כן התוכחה של משה רבינו נכנסת לאוזניים קשובות. שנזכה בימים אלה, ימים של תיקון, להוסיף אהבה, להוסיף אחווה, להוסיף שלום, להוסיף ראות, להוסיף הרבה דיבורים חיוביים, ואפילו לפעמים כשאי אפשר, עדיף דיבור מאשר שתיקה. שבת שלום. Yeah.